טוב, שלום וברכה, אנחנו בפרשת בשלח. אמרו חז"ל, מסכת ברכות, בואו ראה, שלא כמידת הקדוש ברוך הוא, מידת בשר ודם. מידת בשר ודם, כלי ריקן, מחזיק. מלא, אינו מחזיק. אבל הקדוש ברוך הוא אינו כן, כלי מלא מחזיק, ריקן אינו מחזיק, שנאמר, זה פרשת השבוע שלנו, ויאמר אם שמוע תשמע, אם שמוע תשמע, ואם לאו לא תשמע. זה הגמרא בברכות מ' עמוד ב', בעמוד א', סליחה. עכשיו הרב קוק יש לו בעין היה הסבר מאוד מאוד מופלא לגמרא הזו. הוא מסביר שיש הבדל גדול בין המציאות הגשמית למציאות הרוחנית. בשביל שדבר חדש יופיע בעולם הגשמי, אז צריך קודם כל שיהיה לו מקום פנוי שהוא יוכל להופיע בו, והצורה הקדומה היא בעצם מתבטלת מפני הצורה החדשה. אני אתן לכם דוגמה שזה יהיה ברור. נניח אדם רוצה למלות כוס, בסדר? אז היא צריכה להיות ריקה, נכון? אם אדם ימלא כוס מלאה, אז המים ישפכו לצדדים, ואחרי זה שהכוס היא מלאה, אז בעצם הצורה החדשה של המילוי, המים שממלאים את הכוס, הם מבטלים את הצורה הקודמת של הריקנות שהייתה בכוס, נכון? או למשל, אדם רוצה לבנות בית חדש, אז הוא צריך קודם כל שיהיה מגרש ריק מהבית הקודם שישב שם. וזה חוק כולל, שהוא מקיף את כל העולם הגשמי, זה נקרא היעדר קודם להוויה. צריך שתהיה היעדר, על מנת שתיווצר הוויה חדשה, מציאות חדשה. אפילו רואים את זה ביחס לאחיזה בארץ. התורה אומרת, ראשית, נכון, כתוב, והורשתם את הארץ, ואחר כך וישבתם בה. קודם כל צריך להוריש את הארץ מפני הגויים וכו', ואז יש ישיבה בטוחה וכו'. גם בעולם החי זה ככה, צורת התולעת היא מתבטלת לטובת הצורה של הגולם, והצורה של הגולם היא מתבטלת לטובת הצורה של הפרפר, נכון? אנחנו לא רואים ששתי המדרגות ממשיכות ביחד. זה לא שכשנוצר גולם אז גם המשיכה התולעת. זה או זה או זה. זה בא על חשבון זה. אבל כל זה בעולם הגשמי. זה חוקיות כוללת. איפה שלא תתבוננו עליה, תמצאו אותה. אבל... לא, האמת שהרמק אומר את זה בפרדס... אני חושב שזה פרדס רימונים. הרמק אומר את זה. עכשיו, המציאות הרוחנית היא לא בנויה ככה בכלל. היא בנויה בצורה אחרת. שקומה חדשה מופיעה, היא לא מבטלת את הקומה, את הצורה הקודמת. וככל שהמציאות הרוחנית היא בעצם מתחזקת בקומה הנוכחית, אז מתפשט האור יותר ויוצאת צורה חדשה אל הפועל, אבל זה לא מבטל את הצורה הקודמת. למשל, נגיד האדם הוא משתדל ללמוד בכל מה שבכוחו, הוא משתדל להשכיל ולהבין, אז בתורה וכו', אז מושפע עליו דעת השם, מושפע עליו דעת בחסדי השם שהיא יותר מכפי כוחו. בסדר? הוא משתדל עד אחד שידו מגעת, והקדוש הוא נותן לו מין ברכה כזאת, קומה חדשה. שתום יש לו רוח הקודש או משהו כזה. הגמרא אומרת במסכת ברכות שכתוב ככה, אין הקדוש ברוך הוא נותן חוכמה אלא למי שיש בו חוכמה. כלומר, הוא כבר יש בו חוכמה, ואז הוא מקבל, יאהב חכמתה לחכימין ומנדעה לידי בינה. וגם כתוב בתורה, ובלב כל חכם, לב נתתי חוכמה. אנחנו רואים את זה בהרבה תחומים. למשל, אתן לכם עוד דוגמה. אין מלמדים מעשה מרכבה, אלא לחכם, הוא מבין מבינתו. הוא בנה את הקומה הזאת, מילא את קרסו בשס ופוסקים וכו'. רק אז אפשר לתת לו... בראשי פרקים, מיינה של תורה, אבל לפני שיש לו את הקומה הראשונה, אבל הקומה הראשונה היא לא מתבטלת, הוא לא שוכח עכשיו את כל מה שהוא למד עד היום, הוא לא שוכח את כל השעס והפוסקים, אלא הקומה החדשה שנבנית, היא לא מבטלת את הקומה הקודמת. זה ברוחניות. ואנחנו רואים את זה בהמון תחומים. מסילת ישרים, בנוי על הברייתא הזאת המפורסמת של רבי פנחס בן יאיר, תורה מביאה ידי זהירות, זהירות מביאה ידי זריזות, נכון? ריזות לידי נקיות. זה לא בא זה על חשבון זה על חשבון זה, אלא זה, אתה בונה את זה, עולה עוד שלב, נהיה יותר גדול, יותר גדול. הולך ומוסיף, וככה זה גם בעניין הנבואה. אין השכינה שורה אלא על חכם, גיבור ועשיר. זאת אומרת, יש לו כבר קומה בנויה, ועל גבי זה שורה עליו השכינה. אז הרמב״ם כותב, מורה נבוכים, שההשגות הרמות, בעצם אדם הוא לא יכול לזכות אליהם רק אחרי שהוא משלים את חוק השמיעה, במה שתלוי בידו, במה שתלוי בכוחו, וזה הפירוש של הפסוק שראינו בתחילה בגמרא, כתוב, אם שמוע, תשמע. מה זה אם שמוע? אם שמוע במה שברשותך, אז תשמע גם כן במשהו למעלה מיכולתך, ואם לאו, לא תשמע. בסדר? זה ההסבר של הרב קוק. אם שמוע בקומה ששייכת להשתדלות שלך, תשמע בקומות שלמעלה מכוחך, הן לא מבטלות את הקומה הקודמת. עכשיו, אנחנו יכולים לקחת את ההבדלים האלה בין החוקיות של העולם הרוחני והגשמי, ולהשתמש בהם לצורך חקירה מאוד מהותית, בסדר? במיוחד בתקופה שלנו. לגבי צורת המנהיג. האם צורת המנהיג היא צורה חומרית או רוחנית? ממילא זה יהיה שייך לחוקיות אחרת, נכון? אם אנחנו יכולים, אנחנו רואים הרי נגיד שגם אצל אומות העולם יש לכל אומה מנהיגים משלה. אז לכאורה אפשר להגיד שלהנהיג אומה זה עניין חומרי, עניין גשמי. המנהיג הוא אחראי לתפקוד החומרי של האומה. הוא צריך לשפר את הכלכלה שלה, לשמור על הביטחון שלה, הוא צריך שיהיה נוחות, תפקוד חומרי, רווחה של הפרטים. אז יוצא שאדם שמתמודד במערכת כזאת, אז לרוב הוא נכנס, יכול להיכנס לשיקולי הנהגה משיקולי כבוד או מזכורת, ובבחינת, מה שאמרנו לגבי החוקיות של העולם הגשמי, כלי ריקן מחזיק, נכון? ככל שהוא יהיה לפי זה, אז יותר לוחמני, יותר דורסני, יותר יבזה את המתמודדים מולו, יבייש אותם בכל הזירות אגרוף הפוליטיות, בתקשורת, הוא יהיה בבחינת כלי ריקן מחזיק, נכון? אז הוא יוסיף מדרגות במנהיגות שלו. הריקנות המוסרית שלו, אז היא זה שתביא לעילוי מעמדו. שהוא לוחמני, תוקפני, אף אחד לא מתעסק איתו, הוא שובר את כולם. וזה מה שיבטיח קדמה ולאומה שלו והתמדת מלכותו. אם הניגוד זה עניין גשמי, אבל אם הניגוד זה עניין רוחני, אז זה בדיוק הפוך. וודאי שהתורה, בלי שום ספק, היא מתייחסת לעניין המנהיגות בתור עניין רוחני. לא עניין ערכי, לא עניין גשמי. ואז המערכת הזאת היא הרוחנית ערכית, אז יש בה כלל אחר, שכלי מלא מחזיק, לא כלי ריקן מחזיק. וככל שהמנהיג הוא יתמלא במידות טובות, וראש לכולם הענווה, ויעסוק בתורה, ויראה את עצמו כשליח להופעת רצון השם, אז הוא יוסיף חוכמה ועצות מרחוק להתמדת מלכותו, להנהגתו, תתארך מלכותו. המלך הרי, למה הוא נקרא מלך? הוא אמור להיות גילוי של מידת המלכות האלוהית. הוא בבחינת אי אחרונה משם הוויה. ואפילו העסקים של המנהיג בעסקי החול, בעסקי החומר, בדברים הגשמיים, הם לא מנותקים לעולם מהשליחות האלוהית של האומה. זה הבסיס החומרי, הכלכלי, הביטחוני. הבסיס הזה הוא נועד לאפשר לאומה להוציא את הכוחות הרוחניים שלה אל הפועל. כוחות האלוהים שלה. ודאי שההנהגה זה עניין ששייך אל המערכת הרוחנית. יוצא שאדם שהוא חפץ להיות ממנהיגי האומה, הוא אסור לו ללמוד מכל הדרכים האלה של הגויים, כל ההתנהלות הירודה שיש להם במערכות בחירות שלהם, שהן מלאות מידות מקולקלות, הם שם כמו קרבות תרנגולים, מוצאים אחד לשני את העין. מבזים אחד את השני, שם פאנלים של זה, ממש כמו קרב אגרוף, שני מתאגרפים שנכנסים לזירה, ועל מנת להפיל אחד את השני, ומלא ציניות, ואסור ללמוד מהדברים האלה. המנהיגי האומה שלנו, הם חייבים לקחת אחריות, ויש להם ההתנהלות ביניהם, היא מתוקשרת, והיא משפיעה הרבה על ההתנהלות ביום-יום של אנשים. רואים דוגמה אישית, אם זה דוגמה אישית טובה, אז זה מצוין, אם זה דוגמה אישית לא טובה, אז זה חמור מאוד. וההנהגות שהן לא מתוקנות וממידות כאלה, זה מאחיר את האוויר הלאומי, זה לא פועל טוב. קומה חדשה באומה הישראלית יכולה להיבנות רק מתוך בניין מוסרי, רק מתוך תודעת שליחות אלוהית שמוטלת על ההנהגה. ובמיוחד מנהיגים הם חייבים להיות מאחדים, גורם מאחד, שמרבה אהבת ישראל, עם שמוע, בדרך ארץ ובנהגה ישרה, תשמע, כלומר, דם יזכה לקומה עליונה, להנהגה, תתארך מלכותו, כלי מלא מחזיק, אבל כלי ריקן אינו מחזיק. זה במערכת הרוחנית. בסדר? ברור הנקודה הזאת? אני אגיד לכם, אני אקריא לכם משהו קטן, אני רק מקריא, אבל בסדר? זה... הרב קוק כותב, באורות ישראל ואב, פסקת ת', הוא כותב ככה, הדלדול שנתדלדלה עכשיו המחשבה הלאומית בישראל, עד שאנו רואים שכמה מהנדבקים בה מתמלאים פגמים רוחניים, דעות רעות ומידות גסות, וכמה שהם בעלי דעות ומידות נשחטות נמשכים אליה, בא לנו מפני הירידה שירדה התכונה של יראת השם, שהיא יסוד חייהם של ישראל. יראת השם היא כוללת גם כן את ההנהגה. בנקודה הרוחנית של יראת השם הטהורה, נותנת חיים ומגמה להוויה, ומטרות כבירות ונכונות לחיי הכלל והפרט, כלולה גם כן המחשבה הלאומית לכל פרטיה. המחשבה הלאומית היא כלולה במושג יראת השם. המנהיגים צריכים להיות דבר ראשון יראי השם, להתנהג במידות טובות. יראת השם ודעת השם, בינת העולם והחיים, בתכונה אצילית וטהורה, שאיננה סופגת בקרבה את הזוהמה של אורלת הלב ותומת יצרי האדם הרעים, מיסדות הן כולם בכלי הברכה. מה זה כלי הברכה? המחשבה הלאומית של ישראל. והם מקופלים ביראת השם הטהורה הפשוטה והמהירה, שהיא צריכה דווקא מפני פשטותה וטבעיותה, פיתוח ושמירה, שלא תזדהם ולא תחשך מפני חשקת חיי החומר האחורים והגוסים. כותב הרב ככה, בשפלות הידיים של הלימוד והחינוך, של העלאת המחשבה של יראת השם, נפלה. הציור הליבי שלה נאפל. הדעות המקושרות עימה נתשתשו, ומילא נפלה עוד ביותר ירידה הכלי שלה, המחשבה הלאומית, שלבשה בגדים צועים, והיא מחכה למצרף ומתאר שיעטה כבוד ואור. מצרף ומתאר, זה כנראה רמז למלך המשיח. אז אנחנו נשתדל ללכת בדרך של כלי מלא מחזיק, ולא כלי ריקן מחזיק. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. חזקים וברוכים תהיו, בשורות טובות.